איתנו קו הטלפון שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום וערב טוב.
שלום ארדי, ערב טוב לך ולמאזינים, ברשותך כדרכי בחודשים האלה, לפתוח כל רעיון בחיבוק וחיזוק גדול מאוד ללוחמים ולמפקדים, מסדיר במילואים, שמשנת עזבו הכל ובנחישות, בהקרבה, במסירות, באמונה, באחדות מאוד מאוד גדולה, מחזירים לנו את הביטחון ואת הכבוד הלאומי והגאווה הלאומית, וצריך להוקיר אותם, להרים אותם על נס, אותם וכמובן את בני המשפחות שלהם, את העורף ש... תומך ומגבה, אז בשם כולנו, בשם כל עם ישראל, תודה רבה רבה להם.
כן, מצטרפים לכל מילה, ואני ככה ישר רוצה להעביר אותך למקום אחר, שגם בו יש לוחמים וחיילים, לא נלחמים ברצועה, לא ביהודה ושומרון ולא בצפון, הם עושים תרגילים. במסגרת התרגיל, מתנחלים, הם אלו שחוטפים פלסטינים. אגב, אירוע שבמציאות לא קרה מעולם, אבל צהל מתרגל כבר אירוע כזה. אולי זה מה שמתדלק את האווירה בינינו לבין האמריקאים?
תראה, אני מדובר בתרחיש בעיניי נורא והיום. זה בלבול, זה אובדן דרך. וגם פה, אתה יודע, אני רוצה מאוד לחזק לוחמים, מפקדים, שהרבה הוקרה והערכה למאבק שמנהלים בטרור גם ביהודה ושומרון. אבל מי שמסוגל לעלות על דעתו, תרחיש, בוא בוא, זה לוקח אותי, אתה יודע, לימים הרחוקים של עלילות הדם, הרי מי שחוטף ילד ושוחט אותו ומשתמש בדם לאפיית מצות, רק זה חסר היה לנו. מי שמתרחש, יש פה תקלה חמורה מאוד, ושוב, הכאב הגדול שכנראה מלמד על איזה מקום בנפש, שמונח בו אותו קצין או מי שחי לדבר הזה, ושם שהוא חייב להיות מתוחקר עד תום, אתה צריך, אני כבר להתנצל על האירוע הזה, אבל אני רואה בזה לא איזה סתם טעות, כן, או תקלה, יש פה... אתה יודע, המתיישבים עכשיו מגויסים בשיעורים הרבה למעלה מחלקם באוכלוסייה, משלמים שיעורים כואבים מאוד.
לצערנו גם עבדות כבדות בקרב המתנחלים.
כן, כן, אני רוצה לדבר על זה שבמשך שנים מתמודדים עם אירועי טרור, אלפי אלפי אירועים בשנה, מירי וזרקות אבנים, הם חוקי תבערה וכו', אז להפוך עכשיו את הישבים החלוצים הגיבורים האלה, למישהו שיקן באיום אויב ולתרחש כל מיני תרחישים, שאני לא יודע איזה מוח מעוות המציא אותם, זה דבר נורא, והיום אני חושב שצהל צריך לחקור אותו הטוב, ויכול להיות שגם מי שאחראי לא צריך לסיים את תפקידו.
טוב, ראש הממשלה גם אומר, מדובר באטימות, ובתווך יש את האמריקאים, שעושים, ממש מנהלים קמפיין נגד המתנחלים, על גבם של כל המתנחלים, בגלל איזושהי קבוצה קיצונית, הזויה, שלא בטוח שגם אתה בכלל מכיר אותה, קבוצה הזו. ואני רוצה לשאול אותך, אם בצהל מתרגלים דברים כאלה, ויש כל מיני אמירות של כל מיני קיצונים כאלה, אולי הקבוצה הזו, המעשים האלה, גורמים לאמריקאים לחשוב שכל הציבור המתיישב הוא קיצוני ואלים.
בואו לא ניפול אנחנו לפחות אל הקמפיין השקרי. זה צריך לזכור, קמפיין אלימות המתנחלים הוא קמפיין BDS אנטישמי קלאסי. אגב, אלה אותם ארגונים ועמותות וערבים שקוראים את לוחמנו עכשיו להג ומאשימים אותנו בפשעי מלחמה. ורוצים, כן, כאילו שאנחנו עוסקים ברצח עם עכשיו בעזה, כשלוחמנו מגינים על הביטחון של כולנו וגובים את המחיר מהנאצים האלה של חמאס שעשו מה שעשו לאזרחי ישראל בשמחת תורה, אז יש מי שמאשים אותם בפשעי מלחמה, וזה בדיוק אותם ארגונים אנרכיסטיים יחד עם הערבים שבאים, עושים פרובוקציות ביהודה ושומרון, מצלמים כמובן בצורה חד צדדית וגמתית, ומיד מפיצים את זה בעולם. אגב, המטרה שלהם היא לא להכפיש את המתיישבים ותפעל ההתיישבות, אלא את מדינת ישראל כולה, את לוחמי צהל, מדינת ישראל כולה, וצריך להדוף את זה, וחבל מאוד שממשל ביידן משתף פעולה עם הקמפיין הזה, והנה, אתה צודק, זה גם מחדד את החומרה הגדולה מאוד של התרחיש הזה שתורגל על ידי צהל על ישראל, כי סוג של שיתוף פעולה עם הנרטיב, כאילו שיש איזה תרחיש כזה, וכאילו שצריך להתרגל מולו, וכאילו שזה האיום שצהל צריך להתמודד איתו ביהודה ושומרון. זה אובדן דרך, תראה, מדובר באמת בחלוצים, במתיישבים גיבורים, מלח הארץ, נוסעים באמת בעול, מכל בחינה שהיא, אנשים שהם ממלכתיים ושומרי חוק, ובאמת, אתה יודע, שוליים של שוליים, יש בכל חברה, לנסות להתמקד בזה, לשים על זה איזה פוקוס, זה מה שאסור לקבל אותו בשום פנים ואופן, וצריך לדחות אותו בשתי ידיים.
טוב, עוד מעט נחזור לעניין אמריקאים, אבל לפני כן קצת להבין את הלך הרוח היום בממשלה. הרי אתם לא חברים בקבינט המצומצם, אלא בקבינט הרחב, כמו כל השרים מכל המפלגות. ובקבינט המצומצם, שם מתקבלות ההחלטות בין היתר בנושא עסקת חטופים, בנושא המשך הלחימה, בנושא עברת סיוע. הדברים הגדולים כמובן מובאים בסוף לאישור כלל הממשלה. לא הגיע הזמן שאתם תדרשו להיות חלק ממקבלי החלטות, מהפורום המצומצם שיושב כל היום ומקבל החלטות?
ההדרה שלנו מקבינט המלחמה היא באמת חמורה מאוד. הרי לא מדירים אותי באופן אישי. מדירים הרבה מאוד אנשים, בהם לוחמים ומפקדים, ולצערנו גם לא מעט משפחות שכולות, שרואים בנו את מי שנושאים את קולם, את חייהם, והם שותפים מלאים במלחמה הזאת, ומשילים עליהם מחירים כבדים, ורוצים היום להיות חלק מקבלת ההחלטות. וזו דרישה מקוממת ולא לגיטימית שהייתה לבני גנץ כתנאי לכניסתו לממשלה. אני, הדבר היחידי שאני יכול לומר בעניין הזה, זה שזה מלמד עד כמה אני מייחס חשיבות גדולה לאחדות. הסכמתי לשלם את המחיר הכבד הזה שהוא מוכרד, והוא לא צודק והוא לא נכון, אבל האחדות יותר חשובה ממנו. בסוף האחדות משמעותית מאוד לעם שלנו, ולגיבוי ללוחמים ולמפקדים, ולמסר לאויבים שלנו, וליכולת שלנו לעמוד בלחצים בינלאומיים. ואני כל כך מייקר ומנסה את האחדות בעם, ובהנהגה הפוליטית בתקופה הזאת, שאני מוכן, איך אומרים, להוריד את הראש, ולשלם גם את המחיר הזה. אני חושב באמת שזה לא חוכמה. אני מוכרח לומר שיש לי השפעה, גם מתוקף היותי שר אוצר, גם מתוקף הקשרים הטובים שיש לי גם עם ראש הממשלה נתניהו, גם עם שר הביטחון, גם עם אחרים. אני חושב שאני משפיע, לא רק דרך התפקיד שלי בקבינט, אלא בהרבה מאוד, תראה, אני משוחח עם ראש הממשלה, ממש כל יום, אני נפגש איתו פעמיים, שלוש בשבוע, ואנחנו מדברים גם על הדברים האלה, ואני משתדל מאוד להעמיק בחומרי המודיעין, ואני מציף את עמדותיי גם בכתב וגם בעל פה, ואני חושב שאני משפיע. אני לא מנהל את המלחמה, בסוף יש באמת אותו קבינט מלחמה מצומצם, יש ראש ממשלה, יש שר ביטחון, ואני משתדל מאוד להשפיע בדרכי, ומשתדל שההשפעה שלי תהיה בכיוון שמירים את רוח העם, את רוח הלוחמים, ומחזק את הנחישות שלנו בניצחון, את האמונה הגדולה שלנו בצדקת הדרך, ואת החובה באמת היסטורית שלנו. תראו, אנחנו בצומת דרכים היסטורית, היה כאן אירוע נורא והיום, ואו שכל מי שמסביבנו יבין, שמי שמתעסק איתנו פשוט נמחק מעל פני האדמה, או שחס וחלילה יהיה תיאבון גם לאויבים אחרים שלנו שמסתכלים עלינו בצפון ובמקומות רחוקים יותר, באיראן, שרוצים לפגוע בנו. אנחנו צריכים את חמאס להשמיד, ואנחנו צריכים להסיר את האיום שנשקף מעזה, ולהחזיר את תושבי הדרום הביתה בביטחון, ואותו דבר גם את תושבי הצפון, ואנחנו תלויים אחד בשני, ואני משתדל להשפיע על הכיוון הזה.
אתה מתכנן שר אוצר להקים ועדה שתבחן את התקציב הביטחון. תקציב הביטחון זה לגיטימי כשר אוצר לבחון לאן הכסף הזה הולך. אבל השר גלנט, שר הביטחון, אומר או מאשים או תוקף אותך על ההחלטה הזו, כי לדידו הקמת הוועדה הזו תתערב במה צהל עושה. כלומר, אם הצבא לא יעשה את מה שאתה שר האוצר חושב או רואה לנכון שהוא צריך לעשות כיעדים ביטחוניים ותפיסה ביטחונית של מדינת ישראל, לא תתקצבו את האגפים או הפעולות האלה בצהל. זה נכון הטענה הזו שלו?
אני אעשה סדר ברשותך, כי הוא קצת בלבול. יש לצהל תרש, תוכנית רב שנתית לחומש, יש בה 68 מיליארד שקלים בממוצע בשנה, סכום גבוה, כמעט הכי גבוה, קרב כל משרדי הממשלה. מעבר לזה, המלחמה הזאת הולכת לנו בערך 120 מיליארד שקלים, אנחנו משלמים את זה בשקל האחרון. אגב, התקציב הזה כולל כמובן חידוש מלאים והתעצמות שמחזירה את הצבא למלאים שהיו לו קודם לכן, שיש לו בעצם, אנחנו מקווים אחרי המלחמה הזאת, פחות זירה אחת לעשות. עכשיו, מעבר לדבר הזה, בא הצבא ואומר, נפל לי הסימון, במלחמה הנוכחית הבנתי שיש דברים שתפסתי לא נכון, ואני צריך הרבה יותר כסף, הרבה יותר כדי לסבר את האוזן, שוב, מעבר ל-68 מיליארד שקל בשנה, ומעבר לעלויות המלחמה, שכוללות גם מרכיב התעצמות, הצבא רוצה, במילים פשוטות, להכפיל את תקציב הביטחון. איך להבין, זה 3% תוצר בשנה, הדבר הזה בסוף, תראו, זאת רעידת אדמה, זו השפעה דרמטית על הכלכלה הישראלית, בסוף זה או שמעלים מיסים, ומקצצים במה, בחינוך, ברווחה, בבריאות, ומגדילים את הגירעון, ולדבר הזה גם כן יש משמעות גדולות לכלכלה. אני באתי לצבא. עוד פעם, זה לא אני, אגב, הוועדה הזאת לא שלי, הוועדה של ראש הממשלה, שר הביטחון ואני, ועדה ציבורית, אנחנו כל אחד ימני, שני נציגי ציבור, ועוד שני נציגי משרדו. אמרתי, תראו, שהם מבקשים להכפיל את התקציב. אז בהחלט צריך לראות שהתקציב הזה מנוהל בצורה נכונה. הרי אי אפשר, אם לא קרה שום דבר, אז אתם לא צריכים להכפיל את התקציב. אם אתם רוצים סכומי עתק כאלה, כנראה טעיתם בערכות הקודמות, מי אמר שאתם לא טועים עכשיו. ופה צריך להקים ועדה מסודרת, שתסתכל מחדש על האיומים, על תרחישי הייחוס, על המענה, האם בניין הכוח של צה"ל מתאים לתת מענה לאיומים.
אומר שר הביטחון, אלו בדיוק שיקולים ביטחוניים, הם לא שיקולים כלכליים.
לא, אז אין דבר כזה, רק שנייה, אין דבר כזה. בוא, לא, מה פירוש? הוועדה תצטרך לקבוע כמה תוספת הצבא צריך.
על בסיס מה? אבל זה לא ועדה ביטחונית, זאת ועדה כלכלית.
זה ודאי שהיא ביטחונית, לא, מה פתאום? יש בה מומחים מתחום הביטחון ומומחים מתחום הכלכלה. ככה זה עובד. אני לא הבנתי, מה אתם מצפים? שאני אתן צ'ק פתוח של 200 מיליארד שקל לצבא ואני אקצץ בבריאות וברווחה ובחינוך?
זה לא עובד שהצבא הוא בונה את התוכנית הצבאית שלו ואומר למשרד האוצר, זאת התוכנית, זה עולה ככה וככה?
מה פתאום? קודם כל אין אף משרד שעושה את זה, אבל פה עוד פעם, אני מזכיר, בא גוף ואומר, תכפילו את התקציב. אגב, זה לא עוד פעם, זה לא האוצר, אני רוצה שיהיה ברור. זה לא עימות במשרד האוצר למשרד הביטחון. זאת גם עמדת ראש הממשלה. מדינת ישראל, אחרי הכישלון הנורא של השביעי לאוקטובר, ברוך השם, היה ושכוח אדירה, אנחנו מקים באויב שלנו, אבל אחרי האירוע המטלטל הזה, מדינת ישראל צריכה לקום, אני לא אומר עכשיו על ועדת חקירה שתבדול את הכשלים, אבל ועדה שתבדוק מחדש את תפיסת הביטחון שלנו, איפה טעינו, איפה אנחנו לא בסדר, איפה לא תכננו נכון, איפה לא בנינו נכון את הכוח. אתה יודע כמה דילמות יש פה? אתה משקיע יותר בהגנה או יותר בהתקפה, אתה משקיע בסוגים כאלה, בסוגים אחרים. אני לא רוצה כמובן להיכנס ברדיו לכל הפרטים. אתה לא נותן לגוף כמו צהל, בטח לא אחרי הכישלון הטוטלי הזה, של שמחת תורה, אתה לא נותן לו צ'ק פתוח. עוד פעם, הדבר הזה, אתה יודע, זה לא שפה יורם תן לי עוד מיליארד שקל, עוד 2 מיליארד שקל, בסדר גמור. באים ומבקשים לעם ישראל להתגייס עכשיו על חשבון דברים אחרים, ולתת סכומי עתק כאלה למערכת הביטחון, בוודאי שהדרג המדיני, עכשיו תראה, בסוף ההחלטות של הממשלה, לא של הוועדה. בסוף הדבר הזה יבוא לדיון בקבינט, ולדיון בממשלה, והממשלה תצטרך לתקף את הדברים האלה. עם כל הכבוד, לחשוב שהצבא, תוך כדי מלחמה, מתכנן את עצמו מחדש, מגיע לסכומים, ואנחנו צריכים להגיד, לעמוד דום, להצדיע, ולהגיד כזה ראה וכדה, גיל לשאול שאלות. אני חושב שאחרי מה שראינו, מה שראינו, מותר לשאול שאלות, עוד פעם, זה לא סותר, יש לנו הרבה מאוד הערכה, למפקדי הצבא, למסירות הנפש שלהם, לעבודה שלהם, ועדיין, בשינויים בהיקפים כאלה, זה משהו שהדרג המדיני צריך לקבל עליו את ההחלטה, הוא לא קורה בתוך הצבא, וכדי שהדרג המדיני יוכל לקבל את ההחלטות על בסיס מידע אמיתי, אז יש ועדה ציבורית שתשב על המדוכה עכשיו, בצורה מאוד מאוד מעמיקה, ועוד פעם, מי שיעמדו בה בוועדה הזו זה מומחי ביטחון לשעבר ומומחי כלכלה, ויחד איתם כמובן נציגים של משרדי הביטחון, כן. של המועצה לביטחון לאומי,
השר גנץ,
של המועצה לביטחון לכלכלה, ואגב, בנק ישראל יהיה מעורב בה. תראו, הדברים האלה יש להם השלכות גדולות מאוד למשק ולכלכלה ולציבור הישראלי.
שר האוצר, אני רוצה לצטט לך משפט שאומר ממש בדקות האחרונות, השר בני גנץ, הוא מקיים עכשיו מסיבת עיתונאים, ושם הוא אומר שישראל צריכה למצוא גורם בינלאומי שהוא יהיה אחראי על עברת הסיוע לרצועת עזה. אנחנו לא אמורים להתעסק עם זה, לא אמורים להיות מעורבים בזה.
אני אומר כך.
כן.
אני אומר כך. קודם כל אני שמח ששר גנץ אחרי, אני 3 חודשים צועק שהצורה שבה אנחנו מנהלים את הסיוע ההומניטרי לעזה היא פשוט אבסורד. זאת אומרת שאנחנו בצד אחד רוצים להשמיד את חמאס, ובצד שני אנחנו נותנים לו סיוע, ונותנים לו לזה שמחלק את הסיוע, ומשמרים את התלות של האוכלוסייה האזרחית בחמאס, ואני 3 חודשים צועק על זה, ולצמיד, גנץ היה בצד השני, אני שמח שנפל לו הסימון, וגם הוא מבין שאי אפשר לעבור דרך אונרה, כיוון שאונרה זה חמאס, והדבר הזה, כמו שאמרנו, סותר ב-180 מעלות את מטרות המלחמה. עכשיו, להגיד אנחנו רוצים גורם בינלאומי, אני מציע שלא נעבוד על עצמנו. כולנו רוצים שיבוא מישהו אחר שנעשה לנו את המלחמה, רק אין דבר כזה. הרי אם זה גורם שיבוא בברכתו של חמאס, אז זה חמאס, זאת הגברת בשינוי אדרת, חמאס ישים איזה פרוקסי, כן, איזה דחליל,
אונרה חדש,
יכול הוא יהיה. ויפה, אם זה גורם שנכנס בברכתו של חמאס, לא עשינו שום דבר, זה זרוע ארוכה של חמאס. אם זה גורם שנכנס בלי הסכמה של חמאס, חמאס יירה בו ויהרוג אותו. אני מציע לא לדמיין שמישהו יבוא ויעשה עבורנו את העבודה. אין דבר כזה. כל עוד יש דבר כזה שנקרא חמאס, רק אנחנו יכולים לעשות את העבודה. אני מסכים שבעוד שנה, שנתיים, בעזרת השם, נשמיד את חמאס מעל פני האדמה, לא יהיה דבר כזה, נשמיד את כל המנהרות, את כל המחבלים, את כל כלי הנשק וכו'. בהחלט, יכול להיות שאז אפשר יהיה למצוא, אני לא מאוהב במחשבה שאנחנו נצטרך להיות אלה שמטפלים עכשיו בכל הדברים האזרחיים שיש בצורת עזה. אין לי שום חורים, אני מעדיף לטפל ביהודים בארץ ישראל. אבל כרגע, עוד הפעם, אתה לא יכול לתת לחמאס לשלוט בסיוע הזה, וזה אומר שאנחנו אלה שצריכים לעשות את זה. עוד פעם, אם גנץ רוצה לדמיין דמיונות, אני אמרתי בקבינט שגנץ אמרתי לו, קדימה, תביא לי גוף כזה, קדימה, תמצא. סעודי, אמירתי, תביא לי גוף, שהוא לא חמאס, עוד הפעם. כל גוף, אתה יודע, הרשות הפלסטינית נורא רוצה להיכנס, וגם חמאס רוצה שהיא תיכנס, הוא יודע שהיא חלשה, הוא יודע שאם היא תיכנס, היא בעצם תהיה פרוקסי שלו כמו שהיה עד היום. וכמובן, אותה גבר בשביל הדרך. אז אם גנץ רוצה להמציא יש מאיים, הוא חושב שהוא יוכל למצוא מישהו שעשה עבורנו את העבודה השחורה, אני לא מכיר דבר כזה. אני חוזר ואומר כרגע, צהל היחידי שיכול, והמאמץ ההומניטרי צריך להיות חלק מהמאמץ
המבצעי. יכול לנהל את המעברים וגם לעשות את הבידוקים הנדרשים.
בדיוק, רוצים להמשיך לעצום עיניים.
השר סמוטריץ' לסיום.
עשינו את זה יותר מדי שנים וראינו מה קרה.
התייחסות אחת לנושא החטופים, כי הרי בסוף עוד אין לנו עסקה, ואנחנו לא יודעים מה פרטיה של עסקה, ואני מדבר על העיקרון, ואני באמת רוצה לשאול, איך אנחנו בעצם נותנים לאויב הכי מר שלנו לנהל אותנו? אנחנו כפופים לתכתיבים של יחיא סינואר. הוא רוצה לחשוב שבוע.
אנחנו לא. תקשיב טוב, אנחנו לא. מי שכפוף לו זה אולי התקשורת הישראלית, וכל מיני גורמים חסרי אחריות. אין דבר שמרחיק את היכולת להשיב מקסימום, כמה שנצליח, הלוואי, בעזרת השם, החטופים הביתה, מהדיבורים המיותרים על זה בתקשורת, מהלהיטות, מההפגנות האלה של עכשיו, 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 הרי על היבט של משא ומתן, כשאתה להוט, אתה תמיד תשלם יותר. אנחנו נקבל את החטופים כשסינואר, או בעזרת השם אם נהרוג אותו, אז מי שיבוא אחריו, יתייאש לחלוטין, ירים ידיים, ייכנע, יבין שחבל לו לזמן. והרי זאת האמת, צהל נלחם, ימשיך ללחם בעוצמה ובנחישות. ואנחנו נשמיד את כל אנשי החמאס, המפקדים, הלוחמים, המחבלים, במנהרות, הם צריכים להיות שם, לקפוא מקור, למות מרעב, לצאת החוצה ולפגוש את לוחמי צהל, מחסלים אותם ברגע. וככל שאנחנו נעמיק את הלחץ הצבאי ואת תודעת השבירה והייאוש והרמת הידיים, אז יש סיכוי שהם יחזירו לנו את החטופים. ללכת ולרדת על הבריקאים לפני ארגון טרור, זה סכנה קיומית למדינת ישראל. זה מעמיד בסכנה את כל אזרחי מדינת ישראל, מעמיד בסכנה את כל יהודי העולם שעלולים להיות חלילה יעד לחטיפה, כי הנה מצאנו את הדרך להכניע את מדינת ישראל. זה חוסר אחריות, עוד פעם, חוסר אחריות לביטחון, להרתעה הלאומית שלנו, למקום שלנו במרחב הזה שנקרא מזרח תיכון, וזה חוסר אחריות ליכולת להשיב את החטופים. אני אומר פה, בוא נפסיק לעסוק בזה. אני אומר, אנחנו צריכים להקות ולהקות ולהקות ולהקות, וכמו שאמרנו, לנהל לחוק
עסקה שגוררת בסופו של דבר שחרור מסיבי של מחבלים עם דם על הידיים.
לא יהיה, אף אחד לא ייתן לזה לקרות. אני אומר עוד פעם, אנחנו לא ניתן, אבל אני אומר לך גם אחרים לא, גם ראש הממשלה לא ייתן לזה לקרות. זו תמונת הניצחון שסינואר רוצה, ואם הוא יקבל אותה חלילה, באמת הלך עלינו, חס וחלילה, אסור בשום פנים ואופן. ובוא, עשינו את זה, עשינו מגילת שליט, היה קמפיין מאוד אנושי, מאוד מרגש, מאוד נוגע ללב. ההנהגה של אז נכנעה לו, ובין היתר, זה אחד הגורמים להשמיד אותנו.
ההנהגה שלה זה ההנהגה של היום, כן.
בחלקה, ואני מקווה שראש הממשלה יפיק את הלקחים, ולא יחזור לטורק הזאת שוב. אי אפשר לקבל החלטות כאלה מתוך רגש. הלב של כולנו יוצא לחטופים ומשפחותיהם, וזה באמת טרגדיה נוראה ואיומה, אבל צריך לקבל החלטות בשכל, מתוך אחריות לאומית, מתוך פרספקטיבה ארוכת טווח. ואותנו לא יורידו על הברכיים, ומי שמתעסק איתנו צריך להיות מושמד. זה המסר, עוד פעם, אני גם אומר לך, זה הדרך היחידה להחזיר את החטופים, אין דרך אחרת. כרגע זה ש, כמו שאתה אומר, זה אבסורד הרי, שזה הצעה, אנחנו צריכים להביא למצב שסינואר ירדוף אחרי המתווכים שירדפו אחרינו, כדי שאנחנו נסכים לקבל חזרה את החטופים, ואיכשהו לענות לאיזושהי דרישה שלו.
כן, אבל בסוף יש משפחות, ויש מטה חטופים, ויש לחץ, ויש תקשורת, ואמריקאים, וכל מיני מדינות, כל הדבר הזה בסוף משפיע.
כל הדבר הזה הביא עלינו כל כך הרבה אסונות לאורך השנים, מעסקת ג'יבריל ועסקת שליט, וכן, והבריחה מלבנון שהביא עכשיו את חיזבאללה עם היקפי אש אדירים, ותראה איזו רטפון שומם כבר מאז תחילת המלחמה, וזה מה שהביא לגירוש גוש קטיף ולבריחה מהטרור, ואנחנו משלמים כל הזמן את מחירי הקמפיינים האלה, ופה הגיע הזמן, הגיע הזמן שהמנהיגות שלנו יהיה לה עמוד שדרה, יהיה לה אומץ, יהיה לה נחישות, היא תוכל לעמוד מול הקמפיינים האלה בגבורה ולדעת מה טוב ומה נכון למדינת ישראל. מדינת ישראל יותר מדי שנים ברחה, נכנעה, אנחנו משלמים עכשיו ריבית של שוק אפור בשחיקת הביטחון שלנו. אנחנו צריכים הכל כמובן בעזרת השם, מתוך זיכרון חד משמעי, כן, את החלטת השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים, אבל אנחנו צריכים לעשות חיים. ואנחנו צריכים לחדש את ההרתעה שלנו ולהסביר למי שחולם להתעסק איתנו, שהוא נשמד בפני האדמה, ועוד הפעם, בצד הכאב הגדול, ואגב, בצד המחויבות להשבת החטופים, אני טוען הרי שזה להסביר, איך יכתה להחזיר את החטופים. כל דרך אחרת, רק פוגעת בסיכוי הזה, מבצרת את סינואר בעמדתו, מתפקן, גורמת לו לעלות מחירים שאנחנו לא מסוגלים לשלם אותם, אנחנו לא נפסיק את המלחמה, אנחנו לא נמלא את רחובות ישראל ברוצחים, עם דם על הידיים שיחזירו לרצוח יהודים חלילה, זה פשוט לא יקרה, חבל על הזמן.
שבוע הבא התקציב עובר, מקווה שאתה רגוע, עבדת על זה הרבה מאוד זמן, מגיע לכנסת, עובר תהליכי חקיקה אחרונים, המתקפות על התקציב החרדי, והמתקפות על ההתיישבות, ועל המשרד של השרה סטרוק, ועוד ועוד. אתה אחרי כל זה?
אנחנו מחר בזאת השם הכנסת עצמי הקריאה הראשונה, אם תהיה עוד כמה שייקח, לא רוצה לתחום זמן, אני מכבד את הכנסת, להתעשה עבודה יסודית בעניין הזה. אני חושב שאנחנו מביאים תקציב בנסיבות העניין המורכבות, הוא תקציב טוב, צריך לדעת, זה לא קל לנהל כלכלה ותקציב בזמן מלחמה. מצד אחד חייבתי על מדינית כלכלית מרחיבה, אנחנו נותנים 100% מענה לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון, כולל רשת ביטחון מאוד מאוד גדולה לעסקים במדינת ישראל ולמילואים ניקים, תראה 9 מיליארד שקל שמנו למילואים ניקים, לבני המשפחות שלהם מתוך הבנה שצריך באמת לשים אותם בראש סדרי עדיפויות, ותקציב גדול לשיקום הדרום והצפון ולעטוף את המפונים ואת הניצולים, כל הדבר הזה עולה הרבה כסף, ובצד שני צריך להתנהל באחריות, בתוך מסגרות פיסקליות, בהבנה שאין ארוחות חינם, ואני חושב שעשינו את זה, ואני אמרתי מהיום הראשון, אני מביא תקציב של אחדות, כי זה מה שנכון במלחמה, וזה אומר שכולם נפסים תחת הלוקה, וכולם מרגישים קצת את זה, כי אין מה לעשות, זאת מלחמה, והיא עולה כסף, אבל אין אף אחד שקם בבוקר וואו, חרב עליי עולמי, לקחו ממני את הכל. וראיתי את עצמי בעניין הזה, שר אוצר של כולם, ומי שמייצג את כולם, לא הלכתי ואמרתי, אתה יודע, יש כאלה שאומרים בוא תקצץ לחרדים, יש כאלה שאומרים בוא תקצץ לתיאטרון הבימה, בוא תקצץ בתאגיד, לא, אני אומר, כולם תחת האלונקה, השתדלתי שהדבר הזה יתפזר כמו טל, ככה בצורה עדינה על כולם, כולם מרגישים, כולם נפגעים קצת, כולם תחת האלונקה, כי שוב, יש מלחמה ודורש שינוי של סדרי עדיפויות, אבל לא באתי ואמרתי עכשיו איזה קבוצה מסוימת של אוכלוסייה, אני בעניין הזה הודף את ניסיונות ההשתלחות וההסתה כלפי הציבור החרדי וגם כלפי ציבורים אחרים. עכשיו צריך להיות ביחד. האחדות היא כוח ענק, ענק, ענק כלפי שמיה וכלפי עצמנו. באמת, גם בשמיים וגם בארץ היא פועלת פעולות אדירות, וצריך לשמר אותה גם בתקציב. אני חושב שברוך השם הצלחנו בממשלה, ואני מקווה שגם בכנסת נעבור את זה. זה תקציב טוב, ויש בו לא מעט תוכניות גם שמסתכלות קדימה ועוזרות למשק לחזור למסלול צמיחה, בתוך כדי המלחמה, בנדלן, בהייטק. ושילוב חרדי משוק התעסוקה, שזאת משימה חשובה מאוד לכלכלה, ונדמה לי גם טובה מאוד לציבור החרדי בעצמו. אלה מנועי צמיחה שאנחנו מכניסים כבר בתוך התקציב הזה. אני מקווה בעזרת השם שנצלח גם את האתגר הביטחוני וגם את האתגר הכלכלי ביחד.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה רבה על השיחה כאן. בעזרת השם, ננצח ויהיה בשורות טובות, ותודה רבה.
אמן. תודה רבה, בשורות טובות.
אמן.